סיימנו השבת את ספר שמות, את שני החומשים, חומש בראשית וחומש שמות. ספר שמות נקרא ספר השני, המשלים לספר בראשית. ספר בראשית, ספר הבריאה, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, ולבריאה הזאת יש מטרה, יש תפקיד. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו, ברא את עולמו כדי שיתגלה כבודו בעולם. ובספר שמות מתגלה ריבונו של עולם בעולם. ספר ראשון, ספר הבריאה, הקדוש ברוך הוא בורא את עולמו, והעולם מופיע בצד הטבעי שלו, ריבונו של עולם נסתר בתוך הטבע, בתוך המציאות. גם האבות שמגלים את בורא העולם, הם מגלים את זה מתוך הכרת המציאות, לא מתוך הופעה אלוקית עליונה שמעל הטבע, אלא מתוך התבוננות בטבע עצמו, במציאות עצמה. והם שואלים, מי ברא אלה? ואברהם אבינו מגיע לידי המסקנה שיש בורא עולם. אם יש עולם, צריך להיות לו בורא. וספר שמות, בו מתגלה ריבונו של עולם בגילוי עליון, גילוי נשיא, ביציאת מצרים, בקריאת ים סוף, במתן תורה, ובמשכן. בזוהר נאמר, אלו פקודי המשכן, כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ברא אותו כעין של מעלה, שיהיה העולם הזה בצורה של העולם העליון. הסתכל בתורה וברא את העולם. העולם קיים בשלושה צדדים, בחוכמה, בתבונה ובדעת, כמו שכתוב בפסוק, השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, ובדעתו תאומות נפקעו. ובאלה השלושה נבנה המשכן, שכתוב ואמלא אותו רוח אלוקים בחוכמה, בתבונה ובדעת. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, ברא כמו שלמעלה. כלומר, כל הבריאה של העולם הזה היא בעצם רמוזה, תמונה, בצורה תמציתית, עליונה, עוד לפני שנברא העולם. כמו שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, התורה היא בעצם הרעיון הפנימי שאחר כך מתממש בבריאת העולם. והכל נרשם בעבודת המשכן. כלומר, בעבודת המשכן בעצם הכל נרמז, כל עניינו של כל העולם כולו. כל עניין של השורש של העולם שלמעלה. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, עשה לי משכן, לא ידע מה לעשות, עד שראה לו הקדוש ברוך הוא בעיניו, כמו שכתוב, הוא ראה ועסק בתבניתם אשר אתה מורה בהר. כלומר, משה לא ידע מה לעשות בפועל, לא ידע, אולי רצה לדעת את התוכן הפנימי של עניינו של המשכן, את המשמעות הפנימית, את ההופעה העליונה האלוקית שאמורה להיות במשכן. והקדוש ברוך הוא הראה לו צורה של כל דבר כאותה צורה של מעלה. צוהר מביא כאן עוד, שאחרי שנעשתה כל העבודה, אז משה מנה את הכל, שלא יאמרו, שלא יחשדו במשה, כמו שנאמר, וייתם נקיים מהשם ומישראל, שלא לקח משאריות של המשכן, והיו ליצנים שהיו אומרים, והביטו אחריו עד בוא האוהל, היו אומרים, תראו כמה הרופו גדול, כנראה שהוא לקח לו אחוזים מכל התרומות שתרמו למעל המשכן, ממה הוא נתעשר, ממה יש לו הכל, הכל כנראה ממה שהוא לקח, ממה שישראל תרמו. אכן, משה עשה חשבון והראה כל דבר ודבר שנתקבל ולמה השתמשו בו. אבל אומר הזוהר, דבר שהוא בא בחשבון לא שורה עליו ברכה. אין הברכה שרויה, אלא בדבר הסמוי מן העין. לכן היה כאן צורך בברכה מיוחדת, בתפילה של משה, שתשרה ברכה במשכן. אבל לעתיד לבוא, ביום ההוא יהיה שורש ישי עומד לנס, לנס עמים וכו', ולא ימנה ולא יעמוד בחשבון לעולם. כלומר, העניין הזה של המניין הוא היה קצת בדיעבד, הוא מצמצם את את המציאות, כשמגדירים אותה בדיוק, אין הברכה שורה, אלא בדבר הסמוי מן העין, ולא בדבר המנוי, ולא בדבר הספור, מפני שכשהדבר הספור הוא מוגמל, והברכה לא יכולה לשרות בו. אבל עתיד לבוא, ברכה תהיה שופעת. מה שכאן המניין נמנה, כמובן, מפני החשד, מפני חוסר האמון. לעתיד לבוא, יהיה אמון מלא בעושי המלאכה, ולא יהיה צריך לתת דין וחשבון. המדרש כאן, בסוף פרשת פקודי, אומר, ויביאו את המשכן, עדה ודכתיב תעלמנה שפתי שקר, הדוברות על צדיק עתק, בגאווה ובוז. כשהיו ליצנים מתלוצצים על משה רבינו, היו ליצני ישראל אומרים, אפשר שהשכינה שורה על ידי בן אמרם? אפשר שהשכינה שורה על ידי מעשה ילוד אישה? אמר רבי יוחנן, שישה חודשים היה עוסק במשכן, ושלושה חודשים עשאו, וג' חודשים קיפלו, אף על פי כן היו מליצים אחריו ואומרים, הרי נעשה. לא היה משה אומר שישרה שכינתו אצלנו, מדוע זה התעכב? כי המשכן, עשיית המשכן נגמרה בחנוכה, בכסלב, והמשכן לא מוקם. היו מתלוצצים. ממשיך המדרש, כמה חכמים היו שם, ובאו להם אצל משה, ולא היו יכולים להקימו. אלא אמר שלמה, רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה, שמשה היה העולה מכולם. למה נאמר הפסוק הזה על משה רבינו, רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה? שעשו את המשכן, ולא היו יודעים ליישבו. לא ידעו לחבר אותו יחד. מה עשו? נטלו כל אחד ואחד ממלכתו, ובאו להם אצל משה, ואומרים, הרי קרשים, הרי בריחים. וכיוון שראה משה אותם, מיד שרתה עליו רוח הקודש והקימו. הדבר קצת תמוע. כל עושי המלאכה, אנשים עם כישרונות כל כך גדולים, הכינו את כל המשכן, את העצים, את המכסים, הם מגיעים לשעה של ההקמה של המשכן, נרתעים, לא יכולים להקים. הסיבה היא פשוטה. היה להם פחד. מי יודע אם נגמור, נחבר את כל המשכן ולא תשרה שכינה. ויגידו שלא עשינו נכון, שלא היו לנו כוונות טובות. פחדו. פחדו לגמור את המלאכה, לעשות את המשכן, להקים את המשכן, לפני שכשמקימים את המשכן צריכה השכינה לשרות על המשכן. הענן צריך לרדת על המשכן. ומה יהיה אם הענן לא ירד, אם כבוד השם לא ייראה? זה יהיה נורא. כל המלאכה שעשינו, כל העבודות שעשינו, הכל הכנו, כאילו אין בידינו, לא עשינו טוב, נרתעו. באו אל משה, ומשה מקים את המשכן. הרי אותו הקושי היה גם אצל שלמה המלך. שלמה המלך בנה את בית המקדש, וכשהוא בא להכניס את הארון, נסגרו הדלתות, נתפסו זו וזו, ולא נפתחו. ושלמה מתפלל ומבקש, ועדיין לא נפתחות הדלתות. וכל הקהל עומד, כל עם השם עומד ומסתכל ומצפה, ורואה שיש כאן איזה עיכוב. וכמובן ששלמה המלך הבין שזה לא עיכוב טכני, שצריך להביא כאן איזה בעל מקצוע שיסדר התאמה בין השערים, אלא זה משהו רוחני פנימי. עד ששלמה המלך הזכיר, זכרה את דוד, הזכיר את דוד אביו, ונפתחו השערים. חז"ל אומרים על זה, ואז ידעו כולם שנמחל לדוד אותו החטא. כלומר שבזכות דוד המשכן נבנה, המקדש נבנה. והראיה שברגע שהזכיר אותו, אז הדלתות נפתחו, ואפשר היה להכניס את הארון. אותו דבר, כשעמדו ישראל, כל ישראל עומדים, המשכן, כל החלקים של המשכן מוכנים, עומדים להרכיב אותו, רפו ידיהם. וליצני הדור משתמשים ברגעים האלה ומתלוצצים. נו, נראה אתכם. נראה אם תשרי יד שכינה במעשה ידיכם, וכי יכול להיות ששכינה תשרי במעשה ידיו של בשר ודם, במעשה ידיו של ילוד אישה. זה לא מסתבר הדבר. זה צריך להיות משהו אלוקי, ולא משהו שבשר ודם יעשו, יבנו משכן ואז תשרה שכינה. שכינה זה מעל הטבע, מעל המציאות, לא על ידי מעשים של בשר ודם. ולא היו יכולים להקימו. והביאו את כל חלקי המשכן אל משה רבינו. ומשה רבינו הקים את המשכן. אולי אנחנו יכולים להסביר את הדברים האלה קצת באופן רענני יותר. כל אחד מעושי המשכן היה מומחה לתחום מסוים. והמשכן כולו, כמו שאמרנו, הוא בעצם מבטא את המציאות הכלל, את כל העולם כולו, יש בו תמצית כל העולם כולו. הוא מורכב מחלקים שונים שכל אחד הוא כנגד איזה חלק בעולם. וכנגד איזה חלק, ומגלה איזה חלק בעולם העליון. לאחד את הכל, וליצור מציאות אחת. שמאחדת את כל הכוחות ביחד. יש שיטות שונות, והשקפות עולם שונות, גישות שונות, ואנשים חלוקים, ויש מתחים ביניהם. וזה מבטא לדעתו של זה, וכל אחד חושב שהאמת איתו, ורק האמת איתו, ולא עם השני. ואיך יוצרים הרמוניה בין כל חלקי הציבור, בין כל הדעות, בין כל הגוונים? צריך בשביל זה נשמה מיוחדת. נשמה שמכילה בתוכה את כל נשמות ישראל, את כל הגוונים, את כל הצדדים, את כל ההופעות, את כל המיוחדות שבכל אחד ואחד. וזה היה משה רבינו. משה רבינו כלל בנשמתו, כלול בנשמתו, כל נשמות הדור. הוא היה בחינת הדעת, כל הדעות, מחבר את כל הדעות שבכל הדור כולו. הוא הראוי להקים את המשכן. הוא יודע לאחד ולראות שכל חלק וחלק הוא חלק משלמות אחת. ולכל דבר יש מקום. וביחד אפשר לבנות את השלימות הגדולה שמכילה את כל החלקים ביחד. משה רבינו הוא מאחד את החלקים ומקים את המשכן. חכמינו זיכרונם לברכה ממשיכים ואומרים, ולא תאמר משה העמידו, אלא המשכן נעשו בו ניסים ועמד מעצמו, שנאמר הוא קם המשכן. ואם תמה אתה על זה, הרי שלמה כשבנה בית המקדש הוא נבנה מעצמו. אמר אבונה בשם רבי יוסי, הכל מסיים אותו כשבנה את בית האלוקים, הבריות והרוחות. מניין שכתוב והבית בהיבנותו, אבן מסע נבנה. וכולי. הוא נבנה, בהיבנותו, מעצמו נבנה. לפיכך במעשה ניסים נבנה. וכן כשהוקם המשכן, במעשה ניסים עמד. זה מה שנאמר, ויביאו את המשכן. כלומר, המדרש רוצה לומר, יותר מזה, אפילו משה בעצמו לא העמיד את המשכן בעצמו, אלא היה צריך בזה שיהיו ניסים. שוב פעם, מפני העומק של עניינו של המשכן, שהוא מכיל בקורבו, בתוכו את כל הצדדים, את כל ההופעות, את כל הגוונים, וזה כמעט מעל הטבע, לחבר את כל הגוונים ביחד, לעשות מציאות אחת. לחבר את כל הכוחות הרוחניים, וגם את כל הכוחות המעשיים, להפוך את כולם למציאות אחת, למקשה אחת, למשכן אחד. זה צריך בשביל זה מעשה ניסים. רק ריבונו של עולם הוא אחד, הוא היכול לאחד את כל המציאות, הוא המקור של כל המציאות, והוא היכול לגלות את הצד האחדותי שבכל המציאות כולה. זה מוכרח להיות מעשה ניסים. ואין הדברים סותרים זה את זה. כלומר, משה רבינו הקים אותו, אבל זה לא היה, זה היה קשור עם המון המון סייעתא דשמיא, שאפשר להגיד שזה היה מעשה ניסים, אפשר להגיד שמשה עשה, אפשר להגיד שהמעשה ניסים, ושני הדברים נכונים. כי הייתה סייעתא דשמיא כל כך גלויה, שראו שזה היה שזה לא נעשה על ידי משה רבינו בעצמו. אנחנו יכולים ללמוד מכאן, אתם יודעים שבמשכן הושקעו ממון רב, זהב, בכמויות עצומות, כסף, גם כן המון המון, ועוד אורות וחוטים משמדרים שונים, תכלת וארגמן ותולת שני, ודברים עיקרים, עיקרים מאוד. הושקע, זה היה משהו מפואר ביותר. ואף על פי שהיה כל כך הרבה מושקע, בממון מושקע במשכן, לא מספיק. השכינה לא שורה רק שיש כסף וזהב ויפים מאוד, וכלים יפים מאוד, ונדרים, ויוצאים מן הכלל, ומשהו שאין כדוגמתו בכל העולם כולו. צריך שתהיה רוח פנימית. בונים משכן, בונים בית כנסת, בונים בית מקדש מעט, החיצוניות היא לא מספקת. היא לא גורמת כשלעצמה שתשרי שכינה. צריך לדעת את התוכן הפנימי שצריך להכניס בתוכו. ואז יכול להיבנות, ואז השכינה שורה. ואכן, משה רבינו מקים את המשכן, וכבוד השם נראה על המשכן. וכל העם רואים שכבוד השם נראה בפועל. זה היה מעמד מיוחד במינו. כך היה גם בבית המקדש. כך קראנו היום בהפטרה. שלמה המלך מסיים את בניין בית המקדש. הכבוד השם ממלא את הבית. הכהנים לא יכולים להיכנס לעבוד. כבוד השם מלא את הבית. כלומר, תחושה מציאותית, הכרה של עין בעין, רואים את תופעת השכינה. אנחנו יודעים שיש שכינה בישראל. אנחנו יודעים שעל כל מעשה טוב שאדם עושה שורה שכינה. אנחנו יודעים שכל העוסק בתורה שכינה כנגדו. אנחנו יודעים שעשרה שעוסקים בתורה, השכינה, שכינה איתם, שכינה עמהם. וכשעשרה מתכנסים בבית הכנסת להתפלל, השכינה מקדימה לפניהם. אבל לא רואים את זה. לא רואים את זה בעין. אנחנו יודעים, אנחנו בטוחים שיש שכינה. אבל אנחנו לא רואים את הדברים בעינינו. שם, בבניין המשכן, ראו כל ישראל את תופעת השכינה, את השראת השכינה במשכן. ואז אומר המדרש, ויביאו את המשכן, הדאוד הכתיב, צנע ורנה בנות ציון במלך שלמה, בהתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ומתי נאמר הפסוק הזה? ביום שעמד המשכן, שהייתה שמחה גדולה בישראל, שהקדוש ברוך הוא שורה אצלם. בנות ציון, בנים המצוינים לי, על ידי שאר העמים. הם מציינים את עם ישראל כעם מצוין. מה הציון הזה נראה באצבע? כך ישראל נראה באצבע. כלומר, כשמצביעים על איזה ציון מסוים, על איזה מקום מיוחד, אותו דבר, כך מצביעים על ישראל כמצוינים מיוחדים. במלך שלמה, במלך שהשלום שלו, זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. בהתרה שיתרה לו אמו, זה המשכן. למה הקראו התרה? אלא מה התרה מצוירת? כך המשכן היה מצויר, שנאמר, ורוקם בתחלת ברגמן, בתולת שני, ורוקם בתחלת ברגמן, בתולת שני ובשש, והורג, עושה כל מלאכה וחושבי מחשבות. זה נקרא בהתרה שיתרה לו אמו. אמר רבי יצחק, חזרתי בכל המקרא, ולא מצאתי שעשתה בת שבע התרה לשלמה. הפסוק אומר, צנע ורנה בנות ציון, במלך שלמה, בהתרה שיתרה לו אמו. אמר רבי יצחק, חזרתי בכל המקרא, ולא מצאתי שעשתה בת שבע התרה לשלמה. אם כן, מה הכוונה? הכוונה כאן בהתרה שיתרה לו אמו. רבי שמעון בר יוחאי שאל את רבי אליעזר ורבי יוסי, אפשר ששמעת מאביך מהו בהתרה שיתרה לו אמו? אמר לו הן. משל למלך שהיה לו בת יחידה, והיה מחבבה ביותר מדי, והיה קורא אותה ביתי. לא רזז מחבבה עד שקרא אחותי, ועד שקרא אמי. כך הקדוש ברוך הוא, בתחילה קרא לישראל בת שנאמר שמי בת וראי, ואתי אוזנך ושכחי אמך ובת אביך. לא זז מחבבן עד שקראן אחותי, שנאמר פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שראשי נמלטל, קבוצותי רסיסי לילה. לא זז מחבבן עד שקראן אמי, שנאמר הקשיבו אליי עמי ולאומי אליי האזינו. לאומי כתוב בלי וו, לאימי. כי תורה מאיתי תצא ומשפטי לאור עמי מרגיע. עמד רבי שמעון בר יוחאי ונשקו על ראשו. במקום אחר נזכר במדרש ואמר לו, אם לא באתי אלא לשמוע הדבר הזה מפיך, דייני. הגר"א מסביר את המדרש הזה בביאורו לשיר השירים. הוא אומר, מדובר כאן בתלמידי חכמים. תלמידים בהתחלה נקראים בנים שעוסקים בתורה, התורה מלמדת אותם, והם בנים, בנים של מלמדיהם, בנים של התורה, בנים חביבים. וזה, ובת, זה ביטוי של עוד יותר חביבות, נקראים בת. בת זה מי שמקבל, צריך את כל הסיוע לגידול, להתפתחות, להדרכה, ללימוד. אחרי שאדם עוסק בתורה ועולה בתורה, הוא נעשה כבר תלמיד חבר. יכול לבוא במסע ומתן עם רבותיו, עם רבו, והם כמו אחים. עד שקראה אחותי. אחר כך אדם מתעלה עוד יותר במדרגות התורה, עולה מעלה, ואז הוא מתחיל ללמד. והוא כבר נותן התורה, והתורה כבר מקבלת ממנו, זאת אומרת, הוא משפיע את התורה גם לאחרים. זה בחינה של אם, שהיא מניקה, שהיא מגדלת. כלומר, מדובר כאן באנשי התורה, מדרגות, באנשי התורה. כמובן, זה אפשר ליישם את זה, כמו שהגר"א אומר, ובאמת גם על כלל ישראל, ביחס לריבונו של עולם. כלל ישראל, בחינת בת לריבונו של עולם, בחינת אחות, וגם בבחינה של אם. זה הדבר שצריך הסברה ביותר. בחינת בת, פשוט. הקדוש ברוך הוא מראה את עם ישראל, עם סגולה, עם חביב לו, עם שהוא בחר בו, מטפח אותו, מגדל אותו, כמו בת. אבל לא רק עם ישראל בבחינה זאת, אלא כביכול יש איזו הדדיות בין עם ישראל ובין ריבונו של עולם. עם ישראל הוא שותף לגילוי ריבונו של עולם בעולם. כמו זוג, כמו שכל שיר השירים אומר, פתחי לי רעייתי, יונתי, תמתי, כן? החוב. נקראים מחות, נקראים קלה, כלומר, וכאן יש השלמה הדדית. ריבונו של עולם, יש לו מגמה בעולם, וכדי שהמגמה שריבונו של עולם בעולם תתקיים, אז צריך את עם ישראל בתוך העולם. שהוא יפעל, שהוא יגלה את כבוד השם בעולם, הוא כאילו שותף. אבל לא רק הבחינה הזאת, יש עוד בחינה עוד יותר עמוקה, שכמעט קשה לומר אותה. בהתרה שיתרה לו אמו, שכביכול ריבונו שלם רואה, ונותן לעם ישראל, כאילו, מצפה מעם ישראל, שיהיה גם כאילו נותן לו, כאילו מסייע בידו, כאילו בבחינת אם, שבלעדיה אי אפשר. דהיינו, עם ישראל הוא לא רק שותף, אי אפשר בלעדה. אי אפשר, הופעה אלוקית בעולם לא מתאפשרת בלי שיהיה עם ישראל שנושא את שמו של ריבונו של עולם בעולם. הוא כביכול נושא את שם השם בעולם. מרכבה להופעת השכינה. נושא את השכינה על ידיו, כמו אמא, שנושאת כביכול, אפשר להגיד כך, באיזה בחינה מסוימת של, של, של נותן, לא רק של מקבל. כל זה עשה ריבונו של עולם בעצמו, אבל הוא עשה אותנו להיות כל כך שותפים בהופעתו בעולם הזה, עד בחינה כזאת כאילו, בחינה של אם ביחס להופעת שם שמיים בעולם, להופעת התורה בעולם. להיות, כמו שהגר"א אומר, להיות מפיצי התורה. מפיצי שמו של ריבונו שלם, שקודש הבריחו ואורייתא חדו, ומלמדי התורה, ומרביצי התורה, ומגלים את שמו של ריבונו שלם בעולם, הם בעצם הנותנים, הם מאירים את אור השם בעולם כולו. ממשיך המדרש ואומר, ביום חתונתו בסיני, וביום שמחת ליבו בירושלים. יש חתונה, זה האירוסין, והקידושין, בלשון חכמים, בלשון תורה אירוסין. ויש נישואים. נישואים זה כשמביאה לביתו. בזמן חכמינו זיכרונם לברכה היו זה היה שני שלבים. שלב אחד, שלב האירוסין, ועדיין הכלה נמצאת בבית אביה. אם היא צעירה, היא נערה 12 חודש, ואחר כך, אחרי 12 חודש, הוא מביאה לביתו. אם יום חתונתו זה בסיני. יום שמחת ליבו בירושלים. דבר אחר ביום חתונתו על הים, וביום שמחת ליבו באוהל מועד. דבר אחר ביום חתונתו במשכן, וביום שמחת ליבו בבית המקדש. יש כאן שלוש דעות, שהן בעצם שלוש בחינות של מעין קידושין. אפשר לעשות קידושין בשטר. אפשר לעשות קידושין בכסף. ואפשר גם בחופה, בייחוד. ואומר לנו המדרש, ביום חתונתו בסיני. סיני זה השטר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. וקנה אותנו בשטר. ואחר כך הנישואים ביום שמחת ליבו בירושלים. דבר אחר ביום חתונתו על הים. עד יעבור עמך ישראל, עד יעבור עמזו קניתה. עושה לנו קניה. אם אדם רוצה לקדש אישה, הוא יכול לקדש אישה בכסף, הוא יכול לקדש אישה גם בפעולות שהוא עושה למענה. נדבר עליה לשלטון, שחוק לפניי, רקוד לפניי. וקדש אני לך. והוא עושה לה איזה פעולה, הקדוש ברוך הוא מציל את ישראל, הוא עשה קניין, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קניתה, בנו שלם עשה קניין, קידש, קידושין. וביום שמחת ליבו אל מועד, זה החופה. דבר אחר ביום חתונתו במשכן, וביום שמחת ליבו בבית המקדש. זה המשכן, ייחוד. לפנים, נכנס לפנים הכהן הגדול, לפני ולפנים, מייצג את כל העם בתוך תוכו. זה היה בעצם, כן, זה יום הכיפורים, יום שבו המשכן מצטווים. וביום שמחת ליבו זה בבית המקדש. אולי אנחנו יכולים להמשיך את המדרשים האלה ביום חתונתו, זה בבית המקדש, וביום שמחת ליבו, זה בבית המקדש העתיד לבוא. מדרגות מדרגות בקשר של עם ישראל לריבונו של עולם. מדרגות, יש יום חתונה, יש יום שמחת הלב. כלומר, שהשמחה היא שלמה. עיקר השמחה זה לא עצם הקישור הפורמלי, הקישור הקנייני, שהוא גם כן יש בו איזה שמחה מסוימת. וגם, ולכן לא עושים מירוסין בחגים, כי אין מערבבים שמחה בשמחה. אבל זה, השמחה הגמורה היא כמובן שמחת הנישואים. התקופה הראשונה של עם ישראל זה תקופת המירוסין, המשכן, המקדשים, מקדש ראשון, מקדש שני, והתקופה המושלמת, השלימה של החיבור הגדול, השלם, האידיאלי, המוחלט, האבסולוטי, זה עניינו של בית המקדש העתיד לבוא, שאנחנו כל כך מצפים ומקווים שהוא יהיה במהרה בימינו. אז יהיו כביכול הנישואים. לא תקריא להיות בעלי, אישי. זה יהיה כבר גדר חדש של קישור של עם ישראל עם ריבונו של עולם. מדרגות, מדרגות. והמדרגה של המשכן, מדרגה בפני עצמה כמובן, של הופעת שכינה בישראל. חז"ל אומרים לנו, בית המקדש הראשון שרתה בו שכינה. בית המקדש השני היה חסר בו חמישה דברים, אחד מהחמישה דברים שהיו חסרים, הייתה חסרה שכינה. הרמב״ם אומר, שקדושת ירושלים קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. מדוע? מפני שקדושת ירושלים היא מפני קדושת השכינה, וקדושת שכינה לא פסקה. קשה. הגמרא במסכת יומא אומרת שבבית ראשון הייתה שכינה, או בבית שני לא הייתה שכינה. והרמב״ם אומר שהשכינה לא פסקה, והייתה תמיד, ולכן ירושלים, קדושת ירושלים, קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. ועל כן אסור לאף אדם להיכנס להר הבית בתומה, למקום המקדש בתומה, מכיוון שהקדושה נשארה ולא פסקה. קדושת ירושלים, קדושת בית המקדש לא פסקה, כי היא בנויה על קדושת השכינה. והתשובה לכך כמובן, שיש מדרגות בהופעת השכינה. הגילוי של השכינה שהיה בזמן בית המקדש הראשון, הוא היה גילוי שכינה במדרגה עליונה. וכשחרב הבית, גילוי השכינה שהיה במדרגה שהיה בבית המקדש הראשון, לא היה בבית המקדש השני. אבל הייתה שכינה. מדרגות בהופעת השכינה. גם בבית המקדש השני שרתה שכינה. לא כמו שהייתה בבית המקדש הראשון. אפשר להגיד שלא הייתה שם שכינה. ועם הכוונה, הכוונה ביחס לבית המקדש הראשון. אבל אפשר להגיד שהייתה בו שכינה. ביחס לכל העולם כולו, אז שם הייתה שכינה, שם שרתה שכינה, בבית המקדש השני. בבית המקדש השלישי, עתידה להופיע שכינה בגילוי עצום, שלא רק ישראל יראו, לא רק ישראל ידעו את ערכו של בית המקדש, אלא כל העמים כולם. וכולם יבואו אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ללמוד מדרכיו, ללכת באורחותיו, לקבל הדרכה, הערה עליונה אלוקית ממקור הקודש, ממקום הקודש, ממקום בית המקדש. אנחנו נמצאים בחודש אדר. אני רוצה להגיד עוד משהו בעניין הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב שואל, כתוב שאם כתוב שם, אם לא הביאה, אילו הביאנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו. וכולם שואלים, מה פירוש, מה היינו עושים שם? אילו הביאנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה. מה, טיול לסיני? לראות את המדבר סיני היפה? וההר סיני, דיינו, גם זה טוב. בוודאי שחכמים לא התכוונו לזה. אז מה, באמת דיינו? והוא אומר כך, הוא אומר, אברהם אבינו קיים את כל התורה כולה. איך הוא ידע את כל התורה כולה? איך הוא יכול היה לקיים את כל התורה כולה? חכמים אומרים שקהילותיו נעשו כשני רבנים, ומאיזה הוא למד את כל התורה כולה, ככה אבות. למדו מעצמם. איך מעצמו האדם לומד את כל התורה כולה? אלא, בעצם, לאדם יש רמ"ח איברים ושס"ה גידים גופניים, ויש לו רמ"ח איברים ושס"ה גידים רוחניים. והכוח הרוחני שלו, הוא תואם בדיוק את עניינה של התורה. אלא שאדם לא מודע, לא יכול בעצמו לגלות את האור הפנימי שלו, בגלל הלבושים החומריים, בגלל שהנשמה היא מלובשת בגוף, והגוף מסתיר את כל התוך הפנימי של הנשמה, ואדם מעצמו לא יכול להשיג את כל אורה של התורה, שהיא בעצם תמונה בתוך נשמתו. אבל כשאדם מגיע לזיכוך, מתעלה, ומחפש את שורשו הפנימי, מזדקך, ומתעלה מעלה, 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 הוא יכול להגיע לכך שמתוך תוכו הוא בעצם יכול להכיר את כל מצוותיה של התורה. זה היה אברהם אבינו. זה היה יצחק. הם היו שאינם מצווים ועושים. הם הגיעו להכרת התורה כולה, כמו שחזל אומרים שאברהם אבינו אפילו קיים מצוות רבנן. אפילו עירובי תבשילים. הכל מתוכו בעצמו, כביכול. היה סייעתא דשמיא. אבל בעצם זה היה משהו בתוך פנימיותו. ישראל לא היו במדרגה של אברהם אבינו, אבל כשהם הגיעו לסיני, המקום, ריבונו של עולם, זיכך אותם כל כך במדרגה גדולה, אומר המצחה לוי יצחק ברדיצ'ב, עד כדי כך שהם כבר השיגו את כל התורה כולה בלי ללמוד אותה. כי נסתלקה זו המתן, כמו שאומרים חכמים לזיכרונה ובירכה, וכל הקליפות והקלקולים וההפרעות שמונות מאדם להכיר את עצמו, את נשמתו, את תורה של התורה שממלאה את כל פנימיותו, כל ההפרעות נסתלקו. ויכלו כל ישראל, השיגו את הכל. אילו הביאנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה דיינו, ודאי דיינו. זה לא רק טיול בסיני, זה טיול, זה הזדקחות מלאה של כל כוחות הנפש. למה אם כן היה צריך הקדוש ברוך הוא לכפות הר כגיגית? ישראל כבר מעצמם נזדקחו כל כך ורצו בקיום התורה, ואמרו נעשה ונשמע. למה הם צריכים את הכפייה הזאת? אנחנו עכשיו מבינים למה הם אמרו נעשה ונשמע. הם אמרו נעשה, אין להם בעיות לעשות, הם יודעים הכל לעשות. לא צריכים בכלל לשמוע, הם יכולים לעשות בטרם הם שומעים. למה הם צריכים נשמע? למה הם אומרים נשמע? לא צריך, הם יכולים להגיד לנו, אנחנו יודעים. חכמים אומרים שכל דבר שהוא בהיגיון יודעים אותו, אז סברה הוא למה לקרא? לא צריכים פסוק. אתה יודע את זה מסברה. אתה מכיר את כל התורה כולה מעצמך. לא צריכים ללמד אותי. אבל מה? זה אני אומר. גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. הם רצו שריבונו שלם יצווה אותם. שזה יהיה מצוות השם. שזה לא יהיה מעצמם, הם מבינים הכל, בסדר גלו, הם יכולים לקיים את כל התורה, הם גם רוצים לקיים את כל התורה כולה, הם רוצים שקיום התורה יהיה על ידי ציווי השם, שזה לא יהיה מעצמם, שזה יהיה צו השם, שהם עושים את רצונו, הם עושים את רצונו בלי שהוא מצווה, זה לא כמו שעושים את רצונו כשהוא מצווה, ולכן הם אמרו נשמע, אנחנו עושים, בסדר, אנחנו יודעים איך לעשות, אבל אנחנו רוצים גם לשמוע, אנחנו רוצים שזה יהיה מצוות השם. הוא אומר שנשמע שהם אמרו נעשה שהקדוש ברוך הוא כפה למר כגיגית, זה מפני העתיד לבוא. שעכשיו הם עומדים במדרגה כל כך רוחנית שהם מוכנים ורוצים ואומרים נעשה ונשמע. אבל יבואו ימים אחרים, ניסיונות וירידה רוחנית. ולא עומדים בהר סיני, ולא רואים את כל הניסים הנפלאות, ואת כל ההופעה האלוקית הגלויה, ואז יכול להיות שלא יכול את החשק הפנימי לעשות את הכל. הקדוש ברוך הוא כפה להם הר כגיגית, מודיע להם, אין ברירה, זה לא תלוי ברצונכם. רוצים או לא רוצים, חייבים תמיד לקיים. כלומר, לגבי ההמשך, באה הכפייה. הגיע פורים, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. מגיע ימי הפורים, אז חזרו ישראל וקיבלו ברצון. כלומר, הקבלה שלהם לימים כאלה שקשה לקיים, זה הציווי האלוקי הזה שאתם מקבלים באופן אבסולוטית, לתמיד, קשה, מצבים נפולים, מצבים ירודים, אתם חייבים לעשות את הכל. הקבלה הזאת הייתה בכפייה. כמו המצב הזה שישראל נמצאים בימי אחשוורוש. זה היה בכפייה. אבל נס פורים גרם שהדור קיבלו בימי אחשוורוש. שקיבלו עכשיו מרצון גם במצבים האלה. זאת אומרת, מה המיוחד בזה? הניסים הנפלאות שהיו בזמן שיצאו ממצרים לא היו מספיק משכנעים. מה היה מיוחד בנס פורים שהדור קיבלו בימי אחשוורוש? הרי נס פורים הוא בכלל לא היה נס גלוי, אבל היא הנותנת. זה אומר בעל קדושת לוי, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. הנס של פורים היה נס שבתוך הטבע. היה נס בתוך המציאות הטבעית, לא נס גלוי, לא נס מבחוץ, לא נס של כפיית הטבע, של הפיכת הטבע, אלא נס שהטבע בעצמו פועל בכיוון הנכון, מציל את ישראל. סדרי הטבע השתלשלו טבעית. פה ישראל מגלים שכל המציאות כולה ממולה בהכוונה אלוקית. זה לא רק לפעמים ריבונו של עולם מופיע באופן מיוחד ורודד את הטבע, משנה את הטבע, הופך את הטבע, הופך ים ליבשה, יבשה לים, מים לדם, דם למים, אלא הטבע הוא אלוקי. הטבע הולך בכיוון הפנימי. זה היה נס כזה שמתהפך מצד אחד בסכנת כליה, פתאום הכל מתהפך והכל נורמלי. הכל בסדר, מה היה? פתאום הכל התגלגל, תוך מספר שעות. הכל משתנה, והכל בטבע. והכל לא משהו חריג, לא משהו יוצא מן הכלל. זה עשה המכה חדשה של אמונה בישראל. והדור קיבלו בימי אחשוורוש. כן, יהיה לנו, כמו שהיה אז ניסים, ואחר כך היה בית המקדש השני, אז ככה רבים בדורות אמרו שלפני בית המקדש השלישי יהיו גם כן ניסים ונפלאות, ומתוכם תבוא ההתרוממות לבית המקדש השלישי. אני חושב שאנחנו נמצאים בחלק מהם, אולי עוד יותר במשך הזמן, אבל אנחנו נמצאים בחלק מהמערכת הזאת של ניסים ונפלאות, יומיומיות, כל חדשות מודים על ניסים נפלאות. פה תפסו ככה וככה, פה נפלו פצמרים ולא פגעו, פה זה לא פגע, פה זה לא פגע, פה זה לא פגע. עשרות מקרים בכל יום. על ניסיך שבכל יום. ניסים טבעי. הדור קיבלו, בימי אחשוורוש. מה זה טבעי? זה לא רואים את הנס שהפגז מוזז באופן מלאכותי אלא הוא לא פוגע, הוא נופל ולא פוגע, הוא נופל ולא מתפוצץ, הוא נופל ואנשים מקודם הלכו לצד הזה, כל הזמן ניסים טבעיים, ממש מערכת של ניסים טבעיים, זה הניסים שגרמו לישראל לקבל מחדש את התורה. הדור קיבלו בימי אחשוורוש. אנחנו גם כן צריכים לראות את כל הניסים הללו, והדור קיבלו בימי אחשוורוש ולזכות במהרה לבניין בית המקדש.